כן, זה, ככה זה מתחיל. זה לקראת סוף הפרק. רבי אלעזר בן עזריה אומר, אם אין תורה, אין דרך ארץ. אם אין דרך ארץ, אין תורה. אם אין חוכמה, אין יראה. אם אין יראה, אין חוכמה. אם אין דעת, אין בינה. אם אין בינה, אין דעת. יש כאלה שמהפכים את הסדר. אם אין קמח, אין תורה. אם אין תורה, אין קמח. טוב. על כל המשפטים האלה, יש פה 8 משפטים. לומר לכם את האמת, המשפטים האלה הם אבסורדים, לכאורה. נכון? למה? פשוט מאוד, כי הם אבסורדים, לכאורה. כי הרי, אם אומרים, אם אין תורה, אין דרך ארץ, אז אני לא יכול להשיג דרך ארץ, אלא אם כן יש לי תורה, נכון? מצד שני יותר, אם אין דרך ארץ, אין תורה. יוצא שאין כלום, לא דרך ארץ ולא תורה, אי אפשר להשיג לא זה ולא זה. או, שאלה פה, מנקרת, נכון? אם אין דעת, אין בינה, אם אין בינה, אין דעת, אז אי אפשר להתחיל, לא יהיה לי לא דעת ולא בינה. אם אין קמח, אין תורה, אם אין תורה, אין דעת, אין דעת, כן? כך שהמשפטים האלה, הם על פניהם אבסורדים לגמרי. לא. אלא אם כן אנחנו נסביר שהמשמעות של הצלע הראשונה שונה לחלוטין מהמשמעות של הצלע השנייה. כשאומרים, אם אין דרך ארץ, זאת אומרת, אם אין תורה אין דרך ארץ. בכל הבבות הראשונות, מה שמתואר הוא המטרה, ואחר כך האמצעי. ובשניות, קודם כל האמצעי, אחרי זה המטרה. עכשיו זה יותר מובן. אם אין תורה, אין דרך ארץ. מה פירוש אם אין תורה, אין דרך ארץ? בלי שיש מטרה להגיע אל התורה, אז בשביל מה דרך ארץ? נכון, רבותינו אמרו, דרך ארץ קדמה לתורה. כלומר, מצד האמת, מבחינת הסדר המעשי, אין שום אפשרות להגיע לתורה לפני שקודם כל האדם יפנים את דרך ארץ. זה נכון גם מבחינה היסטורית כללית וגם מבחינה אישית פרטית. מבחינה היסטורית כללית, אנחנו רואים שהתורה הופיעה בהיסטוריה רק אחרי שהאנושות אימצה ערכים מסודרים של תרבות, מה שנקרא דרך ארץ. גם במוסר, גם בטכנולוגיה, גם בתודעה, במדע. כלומר, יש הרבה דברים שהיה צריך שהאנושות תשיג כדי שהתורה תוכל להינתן בכלל. כן? לפני כן אין מה לדבר על תורה. וזה כולל את המוסר. אז זה ברור שדרך ארץ קדמה לתורה. אותו דבר גם בתחום האישי. אדם איננו יכול לעשות בתורה אם אין לו איזשהו מינימום של מידות טובות, של מוסריות בסיסית. ברור. אז זה ברור שבלי דרך ארץ לא מגיעים לתורה. אבל, אני ראיתי שאת מצביעה, אבל אני באמצע המשפט. כן. אבל, יחד עם זאת, יש שאלה, בשביל מה כל זה? כלומר, תודה רבה. לאן כל זה מגיע? ברור שאם העולם היה נשאר רק במדרגת דרך ארץ, הוא גם לא היה יודע את המטרה. את מטרת הקיום. ועולם שאיננו יודע את מטרת הקיום, בשביל מה לו להתקיים. לכן אם אין תורה, אין דרך ארץ. לא כדאי להתחיל את כל המהלך של הדרך ארץ, אם בסוף לא מגיעים אל התורה. כן, שאלינה. האם לא למדנו דרך ארץ מהתורה? תשובה, לא. לא. לימדה תורה דרך, כלומר, שלא כדרכה, שלא כהרגלה של תורה. התורה לפעמים חורגת ממנהגה. פה לימדה תורה דרך ארץ. כמו שאתה יכול לשאול גם על, למשל, מה שאומרת הגמרא, מילתא דאתיא בקל וחומר, טרח וכתב לקרא. יש דברים שגם בדרך שיכולנו ללמוד מקל וחומר מהשכל האנושי, אף על פי כן נכתבו בתורה. שהוא נשאת השאלה, למה? כלומר, אותה שאלה כאן ושם. כנראה שהדברים שלימדו אותנו דרך ארץ, או דברים שיכולנו ללמוד אותם בקל וחומר, נכתבו בתורה, לא בשביל שנדע אותם, כי ידענו אותם גם בלי זה. אלא הם מוזכרו במסגרת המגמה הכוללת של התורה. מה שהתורה רוצה ללמד, יש צורך להסתמך על איזו נקודה של דרך ארץ או של שכל אנושי, כדי להבהיר נקודה שהתורה רוצה בסופו של דבר לחשוף. האם דרך ארץ זה נימוס או מוסר? או שזה עבודה? או שזה אישות? כן? אפשר גם. המילה דרך ארץ כוללת את כל ההתנהגות האנושית, התרבותית, בין שזה מוסר, בין שזה נימוסין, בין שזה אישות, בין שזה מלאכה. כל המונחים של דרך ארץ, כן. מאיפה למדנו דרך ארץ? זה נושא שעסקנו בו מתחילת מסכת אבות ועד עכשיו, ומדי פעם הוא חוזר. בערך אני עשיתי חשבון שפעם בחודש השאלה עולה. אם כן תמיהני, בשביל מה אני צריך לחזור על זה? כלומר, אם אני אחזור על זה עוד פעם, זה יעזור? הרי בעוד חודש תשאלו עוד פעם, מאיפה למדנו דרך ארץ? והאם זה לא הכל כתוב בתורה? והאם לא צריך, בשביל מה צריך דברים אחרים? כל פעם אני צריך להסביר את זה. אני צריך להביא הוכחה למה שאתה אומר. מה? את יכולה להגיד, לא הבנתי מה שהסברת, זה משהו אחר לגמרי. אז מה השאלה? מאיפה למדנו דרך ארץ? זה הסברנו במספר פעמים בשיעורים הקודמים. אני אחזור ואעניש בזה את התלמידים הטובים. מגיע לכם. הדרך ארץ נלמדה מההצטברות של הניסיון המוסרי במשך הדורות על ידי חדירת הנשמה לתוך הטבע. מה זה חדירת הנשמה דרך הטבע? פשוט מאוד. יש לאדם שני מישורים של קיום. יש מישור אחד של קיום שמאוחד עם הטבע. קוראים לזה נפש. יש לי נפש, שונה אומנם מנפש החתול, כי לא הרי נפש החתול כנפש האדם. אבל הצד השווה שבהן, שהן מאוחדות עם הטבע. הנפשות. לעומת זה, יש אצל כל אדם רובד נסתר, עליון, הנשמה שלו. אפשר לקרוא לזה, בצורה רציונלית, הייעוד שלו. מה שהקדוש ברוך הוא מצפה ממנו בלי קשר לטבע. וזה, בנשמה, נמצאים שמה המסרים הערכיים. כל הערכים שהאדם מקבל, והערכים הם תמיד למעלה מן הטבע, נמצאים בנשמה. כאשר האדם הופיע על פני כדור הארץ, הוא לא היה עם הנשמה שלו. נשמתו רחוקה. כמו שגם תינוק, כשהוא נולד, הוא מתנהג כמו בהמה. ולמטה מזה, כמו חזיר קטן. נכון? ככה האדם נולד. חזירון מתוק. אבל זה חזיר. נכון? עם הזמן, חודרת בתוכו ההכרה הנשמתית. הנשמה לאט לאט מופיעה, ואז הוא מתעורר לערכים, לאידיאלים. עכשיו, הדבר הזה, כמו שהוא קורה בנפש של האדם הפרטי, כך זה קרה גם באנושות בכללה, שלאט לאט הברבריות המקורית של האדם הפרימיטיבי הלכה ונעלמה. מכוח מה? מכוח חדירת הנשמה לתוך העולם הטבעי שלו. ואז ערכים שעד עכשיו היו נסתרים מאוד, הולכים ונהיים יותר ויותר גלויים. ומשם למדנו מוסר. מובן? מה לא מובן? לא הבנתי. נכון. ודאי. השאלה איך מכריעים בין דעות שונות במוסר, היא דומה בדיוק לשאלה איך מכריעים בשאלות בתורה. הרי גם בתורה יש דעות שונות. נכון? איך מכריעים? אותה תשובה שאנחנו ניתן לגבי ההכרעה בענייני תורה, כך אנחנו ניתן לגבי ההכרעה בענייני מוסר. בסופו של דבר יש מה שנקרא מגמה גוברת. דעה מסוימת הולכת ונקבעת בתרבות האנושית. למרות שבראשית הבירור כל מיני אופציות היו אפשריות, אבל בסופו של דבר מתברר שערך מסוים מנצח. אז הוא הופך להיות העיקרי, הוא הופך להיות ההלכה. בסדר? כן. בבקשה. אז איך, את אומרת, אז איך אנחנו רואים נסיגות? ודאי שיש נסיגות. הרי כל המציאות של העולם בנויה מעליות וירידות, עליות וירידות, כל הזמן. כשאנחנו מדברים על עלייה כוללת, מדובר על המגמה הכללית. לא מדובר על קטע זה או אחר בתוך המגמה. כי בתוך המגמה העולה, יש גם סדרי ירידה. בסדר? למשל, עצם זה שאת מכנה את ההתנהגות של מספר אנשים בדורנו, בתור ירידה מוסרית, זה אומר שיש לך עמדת שיפוט שעל פיה את שופטת את הירידות האלה. אז עמדת השיפוט הזאת היא נוצרה ממשהו. זה שאת אומרת, לפי הערכים שאני יודעת שהם ערכים, ההתנהגות של פלוני ואלמוני היא לא רצויה. איך נוצרו הערכים האלה בך? זה גם כן שתוצר של התפתחות מסוימת. כן? בבקשה. אותו דבר גם לגבי ההלכה לגבי ההלכה בתורה. כן? מה בסופו של דבר מכריע את הדעה המרכזית? ההיסטוריה. ההיסטוריה מוחקת בסופו של דבר מה שלא אמיתי. נכון, יש לך שתי הערות נשמתיות, נגיד אתה שתי הערות ערכיות, נאמר, ההיסטוריה תכריע בסופו של דבר. נכון, בדיוק. לכן, מה שכתוב כאן, אם אין תורה, אין, מה, בבקשה? מה זה הטבע? הטבע, אני אגיד את זה במילה אחת, זה הסתמי. כלומר, מה שמחוסר אישיות. בסדר? זה הסתמי, זה הטבע. כן. בהקשר שלנו זה טוב לתת ההגדרה הזו. כן. בהקשר של מה שאנחנו מדברים. כן, כן. מה? כן, נכון. יש, אלמלא ניתנה תורה, היינו לומדים דרך ארץ מחתול, גזל מנמלה וכו'. זאת אומרת, זה מצוי שם. זה מצוי, אבל בצורה מאוד גולמית. כן? כלומר, זה נבטים. זה נמצא שם. אבל אולי תלמד, במקום צניעות מחתול, תנסה ללמוד צניעות מתרנגול. זה לא ילך. כן, אתה יודע לרכז את זה, כן. יש גם חוקי הג'ונגל, שזה גם קיים לפעמים. כן, מה אתה אומר? איך אנחנו יודעים שהתנהגות מוסרית זאת הערת הנשמה ולא טבע? פשוט מאוד, משום שההתנהגות המוסרית מנוגדת לטבע. למשל, אדם מסוגל למסור את נפשו בשביל אחרים. הטבע זה הקיום. למות זה לא טבעי. זאת אומרת שאתה רואה שיש בתוך הטבע גם כן שורשים של ההתנהגות המוסרית שבסופו של דבר מופיע באדם. למה לא אגיד שזה טבע? כי הטבע הוא חוסר אישיות. מה שאין כן המוסר הוא בבתי אישיות, בבתי זהות. אני מישהו כשאני מוסרי. אני לא משהו. להיות משהו זה משהו שלא יכול להגיד אני. כן? כאן מסופר בספר הקדוש הנסיך הקטן, כידוע. אני חזרתי על זה מספר. בנסיך הקטן, אז מאיפה לומדים דרך ארץ? פה שאלה. תשובה, מההצטברות של הניסיון המוסרי במשך הדורות, על ידי חדירת הנשמה לתוך הטבע. בסדר? טוב. קודם כל זה שואלת. כן. עכשיו, איפה היינו? כן, בנסיך הקטן. יש מחלוקת בין הילדים לבין המבוגרים, מי זה החבר שלי? אם אתה אומר, אומר הנסיך הקטן, יש לי חבר שיש לו חיוך ועיניים טובות ואוהב פרפרים. מה רוצה הילד לומר? אני מכיר מישהו. אומרים המבוגרים, כמה הוא שוקל, איכן הוא גר, כמה מרוויח אבא שלו. ברור? שכל השאלות הן לב שאלות של מה, לא של מי. בסדר? ואנחנו רואים שהמוסר מערב דווקא את המי, לא את המה. ודווקא בטבע אתה לא רואה מי. אתה רואה רק מה. כן. האם האדם במשך הדורות באמת נעשה יותר מוסרי? התשובה היא כן. פעם, מה? בעצם זה שמדברים על ערכים זה גם משהו. גם אם לא מתכוון, תראה, זה נכון שברגע שמישהו מדבר על ערכים, זה סימן שיש לו בעיה עם הערכים האלה. אבל הוא מדבר עליהם. למשל, במהפכה הצרפתית דיברו על שוויון, חירות, שוויון ואחווה. כן? אז זה סימן שיש בעיה עם זה. אבל לפחות מדברים על זה. כן, אבל תראה, יש לפני כמה אלפי שנים, נגיד פה בארץ הזאת, נגיד לפני 4,000 שנה, היית עושה מסיבה לחבר'ה. אז המסמר של הערב, אם אתה יודע לעשות מסיבות כמו שצריך, זה שבמהלך המסיבה מקריבים תינוק למולך, נכון? זה הקטע הגדול, נכון? אז היום זה לא, בכל זאת, לא עושים את זה. נכון? מה? בחברה האנושית. אז זאת אומרת, אין יותר היצר הזה. בסדר, אז למה אין יותר היצר הזה? משהו העלים אותו. נו, אז זה בדיוק מה שאמרתי. הוא שאל, האם יש באמת התעדנות של האנושות? והתשובה היא שכן. אכן כן. דברים משתנו. אצל האזטקים, למשל, היה מקובל שכשאין גשם, היו קושרים נערה במסגרת של עץ, ככה עם חבלים, והיו יורים בחיצים, ככה מתוך אמונה, שאדם שזב על פני האדמה, יפרה את האדמה, ויביא את הגשם, כן? לא יודע, לא מקובל היום, נכון? בסדר. לפני 60 שנה הייתה השואה, זה בדיוק הדוגמה לכך. כן, כן. כן, ברור. עכשיו, אז בוא נסביר לך פה שני דבר. אתה שואל על השואה, ואתה שואל על הצבא הרוסי. השואה היא דווקא הייתה ביטוי למרוד, של הרצון למרוד במוסר. כלומר, הנאצים, עם מחשבם וזכרם שפו עליהם, יובדו מן העולם הזה ולעולם הבא, הם התכוונו בעצם להחזיר את הגלגל אחורה. הם אמרו שהתרבות האירופית בנויה משני צדדים, שני יסודות. היסוד היווני שהביא את החוכמה, והיסוד המוסרי שבא מהיהדות. והם אמרו שהיסוד המוסרי החליש את אירופה, ולכן צריך להרוג את היהודים. ברור? אז עצם המרידה הזאת מורה על כך שהערכים כבר הופנמו. זה אומר שהיה רצון, אגב, איך זה נשפט ביחס על ידי העולם? זה נשפט כמלחמת הערב הטוב. היה למשל גוי אחד בשם וינסטון צ'רצ'יל. מכירים אותו? היה ראש ממשלת בריטניה במלחמת העולם השנייה. ואחרי שנכבשה פולין, נכבשה צ'כוסלובקיה ונכבשה צרפת ובלגיה, הולנד ולוקסמבורג. ובעלי הברית של גרמניה היו איטליה ורוסיה הסובייטית. אז בעצם היחידים וארצות הברית הייתה ניטרלית. היחידים שנשארו במצב של מלחמה מול המעצמה הגרמנית היו האנגלים. הייתה אפשרות, בעצם, הדבר המתבקש ביותר מבחינת הריאל פוליטיקה, היה לבקש הסכם שלום בין אנגליה לגרמניה. צ'רצ'יל אמר לו, אני עושה מלחמה. לבד. הוא אמר, כי אלוהים לא ייתן לרע לנצח את העולם. מעל במת הפרלמנט בלונדון. כלומר, הייתה פה שפיטה ערכית של מה שקורה. והוכרע שפה בעצם מדובר בניסיון להשיג את האנושות אחורה. אז דווקא זה מוכיח מה שאני אומר. בסדר? עכשיו, לגבי זה שהרוסים היו קוצרים את החיילים שלהם שנסוגו אחור, אני אומר לך את האמת, קשה לי לשפוט, אני לא בטוח שלא הייתי נותן את אותה פקודה. צריך לי, כי צריך לדעת מול מי נלחמו. בסדר, זה שיש רשעים בעולם, אנחנו יודעים. אנחנו לא מדברים עכשיו, סליחה, אני חושב שיש לך פה טעות. אתה לא מבין מה שאני אומר. אני לא אומר שיש יותר צדיקים ופחות רשעים. זה לא אמרתי, יכול להיות שיש יותר רשעים. אנחנו מדברים על עולם הערכים, מה מקובל כערך. עכשיו, זה שמורדים בערכים האלה, הלכה למעשה, זה משהו אחר. אבל מה מוכר כערך, מה נקרא מוסר, בוודאי שיש בזה התפתחות. מה שנקרא הביסום הכללי של האנושות. התנועה המחשבית הכוללת, כפי שקורא לזה ערכים. בסדר? הבנתי. האם זה בא דרך היהודים דווקא? לאו דווקא. יש גם התפתחות מוסרית שלא באה דרך היהודים. למשל, קונפוציוס, המכונה קונפוציוס. אני לא חושב שהוא שמע אפילו את השם יהודי מימיו. ולאוצה, והשוקה, כל החבר'ה האלה פעלו את פעולתם. או אריסטו באתיקה ניקומקוס, כולם כתבו ספרי מוסר, ולא שמעו על היהודים. אריסטו באיזשהו שלב גם פגש יהודי, אבל לא משם הוא לקח את האתיקה. בין. מה? לא, יש לנו משקל סגולי עמוק מאוד בנושא הזה. כלומר, אפשר להגיד, זה שאנחנו לימדנו את העולם, שהמגמה המוסרית, שהמגמה הכללית של ההיסטוריה היא מוסרית, זה חידוש שלנו. יש פה שאלה. מהממרה שהרב הביא, אלמלא ניתנה תורה היינו לומדים דרך ארץ מחתול, משמע שכיוון שניתנה תורה, אנחנו לומדים דרך ארץ מהתורה ולא מהחתול. נכון. למי שיש לו דרך ארץ, הוא לומד דרך ארץ מהתורה. וכאן בעצם פירוש נוסף שבאמת רציתי להגיד, זה תמיד שאלות של קרובי משפחה, ככה שאלות קשות. בסדר, סולח. התשובה היא כזאת. הרי אנחנו אמרנו בהתחלה, אם אין דרך ארץ אין תורה, אם אין תורה אין דרך ארץ, נכון? אז הדבר הוא פשוט. אם אין דרך ארץ כלל אנושית, אתה לא יכול להגיע לתורה. אם אין תורה, אין דרך ארץ של התורה. כלומר, התורה חידשה דרכי דרך ארץ נעלות יותר, מעודנות יותר. ברור? אז עכשיו שניתנה תורה, אנחנו נלמד את הדרך ארץ הנוספת, לא מהחתול, נלמד אותה מהתורה. כן. מדוע לא לקרוא לדרך ארץ שחידשה התורה תורה? אתה יכול לקרוא לזה גם תורה. כן, תורה מביאה לידי זהירות, מביאה לידי זריזות. כן. טוב. אבל למשל, דוגמה פשוטה. אם אדם, למשל, מבקש מחברו הלוואה, אדם, למשל, נמצא במצוקה כלכלית, הוא אומר, תשמע, תעזור לי, אני צריך, תעשה ג'סטה, 100,000 דולר, בסדר? אין בעיה. להחזיר לך תוך כמה זמן? תוך 15 שנה. איזה צדקות. וכמה ריבית? 0.5%. רק, מה, רק 0.5%? כן, רק 0.5%. איש בעל חסד, לא? לא קם לתחיית המתים, הוא ילווה בריבית. נכון? זאת אומרת, שהתורה פה באה בדרישות מוסריות אדירות ביחס למה שמקובל על פי הדרך ארץ הרגילה. טוב, אז אני פה שוב חוזר לדברי רבי אלעזר בן עזריה. אם אין תורה אין דרך ארץ, אם אין דרך ארץ אין תורה. אז ברור, אם אין דרך ארץ אין תורה, זה על דרך הפשט, הסיבה והמסובב. אתה מתחיל מדרך ארץ, מתוך כך אתה מגיע לתורה. בלי זה אין תורה. אבל אם לא הייתה מטרה של תורה, בשביל מה יש דרך ארץ? הבבא הראשונה, אם כן, מתארת את המטרה. והשנייה, את הדרך. אז המטרה היא תורה. אם אין מטרה כזאת, בשביל מה דרך ארץ? אבל אם אין דרך ארץ, לא תגיע אל התורה. אבל בואו נמשיך. אם אין חוכמה, אין יראה. אם אין יראה, אין חוכמה. יש בעיה? משהו לא ברור? הכל ברור? נפלא. כן. אם אין דרך, אם אין חוכמה, אין יראה. אם אין יראה, אין חוכמה. אז מה המטרה, מה האמצעי? המטרה זה יראה? אבל לפני כן, אמרנו אם אין תורה, אין דרך ארץ, אמרנו שהמטרה זה תורה. צריך להיות עקבי. צריך להיות עקבי פה בסדר הזה, נכון? לפי זה המטרה היא חוכמה. אם אין חוכמה, אין יראה. אם אין יראה, אין חוכמה. כלומר, אתה לא תגיע אל החוכמה. מה? למה? זה בדיוק הפוך. אם אין חוכמה, כלומר, אם אין מטרה להגיע אל החוכמה, לא היה מקום ליראה. היראה לא הייתה נבראת בעולם כלל. אבל אם אין יראה, לא תגיע לחוכמה. זה שני דברים שונים לגמרי. האחד הוא, מה שקודם זה היראה, ודאי. מה? אני הסברתי כבר, גם בבבה הקודמת, וגם כהקדמה כללית לכל המשנה, שכל הצלעות האלה הכפולות, הצלע הראשונה מתארת את המטרה ואחר כך האמצעי, והצלע השנייה את האמצעי ואחרי זה המטרה. נכון? זאת אומרת, שאם בצלע הראשונה כתוב, אם אין חוכמה אין יראה, סימן שחוכמה זה המטרה, ויראה זה האמצעי להגיע אל החוכמה הזאת. בסדר? כלומר, ודאי שהאדם האמיתי זה האדם המשכיל, האדם החכם. כי אדם ללא דעת, זה לא חוכמה, זה לא אדם. זה גולם. מה זה גולם? דבר שעוד לא פותח. מה? זהו, אין יראת השם היא חוכמה. אז הרי, אז איך שלא תסביר את זה, אתה יכול להקשות את זה גם על הצלה הראשונה, גם על הצלה השנייה. בסדר, אתה יכול להקשות על שניהם, אבל קודם כל להבין מה כתוב, משנה. בסדר? למה? כן, אנחנו רגילים, מה? ראשית חוכמה יראת השם. כן, אני יודע, אבל אנחנו מאוד מורגלים בגלל ההדגשה של הדרשות המוסר, אנחנו מורגלים לתת למידות מעמד עליון. את העיסוק במידות. כן, כי כשאדם יכול לומר, כיוון שהמטרה היא החוכמה, אז אני יכול לדלג על שלב המידות. זה מה שאמרו לו, אם אני ראה אין חוכמה. אבל זה ברור שהאדם האמיתי הוא אדם שהוציא אל הפועל את שלמותו. והשלמות הזאת כוללת את שלמות החוכמה. ביראה יש רתיעה. כשאני ירא, אני חש את המרחק. נכון, ואני רוצה קרבת אלוהים. ואני קרבת אלוהים לי טוב. נכון? החוכמה היא על בסיס העירה. מה? לא הבנתי. מה? סימן שכבר הכנמת את העירה מזמן. כי אי אפשר להגיע לחוכמה בעירה. לא שומע. אי אפשר להגיע ליראה בלי החוכמה. הכיצד? איפה ראית את זה? יראת הרוממות, אתה צריך חוכמה. ודאי, אבל לא על היראה הזאת מדובר. בסדר? מה בעל התניא אומר? יש יראת איתה ויש יראה עילה. בסדר. יש שני אופנים לפרש את כל הבבות האלה. רגע, נסביר. יש שני אופנים איך לפרש את הבבות האלה. יש אופן הדומה למה שאמרתי לפני כן על דרך ארץ ותורה ותורה ודרך ארץ. להגיד שיש דרך ארץ א', דרך ארץ ב'. חוכמה א', חוכמה ב', יראה א', יראה ב'. ואז אפשר להסביר ככה את כל הבבות האלה. אני בחרתי בכיוון שונה. להסביר שיש פה מטרה ויש פה אמצעי. שני הפירושים לגיטימיים, אבל אי אפשר להרבב. בסדר? זאת אומרת, ברור ש... למשל הרמב״ם, בסוף ספר מורה נבוכים, מביא את דברי הנביא ירמיהו. ירמיהו לא חשוד על פילוסופיה, פילוסופיות יוונית יתרה. מה אמר ירמיהו? כי כה אמר השם, אל יתהלל חכם בחוכמתו, ואל יתהלל גיבור בגבורתו, ואל יתהלל עשיר בעושרו. כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי. אז מה זה החכם לפני כן? מסביר הרמב״ם, חכם זה בעל מידות טובות. כשאומרים חכם, הכוונה אדם מוסרי. אל יתהלל חכם בחוכמתו, זאת לא המטרה. וגם לא הגיבור בגוף, בגבורתו. וגם לא העשיר בממון, שלא יתהלל בזה. כי כל זה לא המטרה. המטרה היא השכל וידוע אותי. מה? שלא יתהלל בכלל. טוב, זה לא הנושא של ירמיהו דן בו. הוא לא דן האם זה טוב להתהלל או לא. אם כבר אתה מתהלל, בוא נראה במה ראוי. בסדר? יש בצל, בחזר כמה פעמים, יש חכמים שאמרו תהיתי לי. נכון? שיתהללו במידותיהם הטובות. תהיתי לי שעשיתי כך וכך. יבוא עליי, כן? שעשיתי כך וכך. כן, מה אתה אומר? אתה אומר בקהלת, משמע אחרת, נכון? סוף דבר, הכל נשמע את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמו, נכון? כי זה כל האדם. אז לכאורה, איפה פה ההשכל? מחלוקת בין קהלת וירמיהו, אתה אומר. שקהלת אמר שהמטרה היא היראה, ואילו ירמיהו אמר שהמטרה היא הדעת. נכון, אתה רוצה לחזק עוד יותר שיש פה מחלוקת בין ירמיהו לקהלת, נכון? שקהלת חשב בה ואמינה שהעיקר זה החוכמה. בסוף הגיע למסקנה שהמטרה זה היראה, נכון? אז בעצם אתה מחזק עוד יותר את האפשרות לחשוב שיש פה מחלוקת בין ירמיהו לקהלת, נכון? סביר שאין מחלוקת בין ירמיהו לקהלת. ככה אני אומר מתוך נטייה דתית שמרנית. לומר שלא נחלקו הנביאים זה עם זה, אלא שכאשר קהלת דיבר על את האלוהים ירא, הוא התכוון ליראת הרוממות, שהיא החוכמה באמת. כי החוכמה שמדובר עליה איננה חוכמה שמנותקת מדעת אלוהים ומיראת שמיים. כי חוכמה בלי יראת שמיים זה לא חוכמה. בסדר? בכלל, יש לפעמים אנשים מעמידים את הברירה הזאת. אתה צריך להיות או חכם או ירא שמיים. אז זה שטויות וזה שטויות. איך אפשר להיות ירא שמיים בלי חוכמה, ואיך אפשר להיות חכם בלי יראת שמיים? אין בור ירא חטא, ולא עם הארץ חסיד, אמרו רבותינו. סיפורי חסידים, יפה מאוד. סיפורי חסידים מספרים לך סיפורים נפלאים על חסידים. רגע, מה זה חסיד? לחסיד של מישהו. כלומר, כיוון שיש חכם, אז גם מי שאיננו חכם, דבק בחוכמתו של אותו חכם. מה, רב זושה, מה יש לך ברב זושה? הוא לא היה חכם, רב זושה? כן, כשהוא התחיל מסכת ברכות, נו באמת. זה בשביל לעשות רושם, זה דאווין, מה אתה חושב? מה, שהוא אמר, מה, אתה חושב שהוא לא ידע ברכות? אולי שהוא ידע. מה? החכם והתם של רבי נחמד, מאוד מעניין. התם ישב בבית המלך עד שקנה קצת חוכמה, ונהיה חכם גדול. אני זוכר ככה קראתי אצל רבי נחמד. זה הסוף, אבל... לא, זה ודאי שזה מתחיל מיראה. אבל זה תמיד יראה מפני חכם, לא יראה מסתם. כלומר, יש כבר חכם בעולם שראוי ליראה מפניו. זה הכוונה. אבל אם אין חכם... כלומר, שהיראה תהיה מופנית כלפי חוכמתו. שאם לא כן, היראה מובילה לשטויות. וזה מה שרבי נחמן ברסלב אומר. כאשר יש, שאסור לשאול כל מיני שאלות אפיקורסיות, נכון? אבל הצדיק, שהוא מבחינת משה, הוא צריך ללמוד את כל האפיקורסות הזאת. למה? כי על ידי זה הוא מעלה את כל הנשמות של אלה שנשכבו ונפלו שם. נכון? אז זאת אומרת שהמטרה היא החכם. אני יכול לעשות. אגב, זה גמרא מפורשת במסכת כתובות. במסכת כתובות נכתבה הרבה לפני רבי נחמן מברסלב, והרבה לפני חכמים רבים. שם זה מסופר על אחד החכמים שאומר, עמי ארצות לא קמים לתחיית המתים.
וואו.
מה? עמי ארץ לא קמים לתחיית המתים? כן, ודאי, כתוב. כי טל אורות תליך, וארץ רפאים תפיל. כל המשתמש באור תורה, טל תחייה מחייהו. ושאינו משתמש באור תורה, אין טל תחייה מחייהו. ראו שמצטער, אמר לו, רבי מצאתי להם תקנה. ואתם הדבקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. שכל המשיא ביתו לתלמיד חכם, והעושה פרקמטיה לתלמיד חכם, והמהנה לתלמיד חכם מנכסיו, אז גם הוא דבק. כלומר, צריך שיהיה במרכז איזשהו חכם. להכוון כלפיו את העירה. בסדר? כן. אגב, גם הבעל שם טוב. היה חכם גדול. רחב גדול. ולכן, הוא יכול היה להרשות לעצמו, בפני חוכמתו, להעלות את כולם. הוא אומר, אני חכם בשבילכם. כיוון שאני יודע מהי המגמה, אני יכול להדריך גם את בעלי הנפשות הפשוטות שאינם עוסקים בתורה, אני יכול להעלות אותם דרכי. כן. חוכמה בלי עירה זה גם לא חוכמה. כי אם אני עירה אין חוכמה. קוראים לזה אינטלקטואל. האינטלקטואל בהכרח טועה. כי הוא לא יכול לכוון לאמת. איך אומרת התורה? ושמרתם ועשיתם, כי היא חוכמתכם ובינתכם. ושמרתם ועשיתם, זה המעשה המוסרי. היא חוכמתכם ובינתכם. כך שאם יחסר לאדם איזשהו תיקון מוסרי, יש לו גם מחשכה שכלית. איך אומר הזוהר? שכינתה לשריה באתר פגים. אין השכינה שורה במקום פגום. אוקיי? טוב. אפשר להמשיך? מה? כן, זה אני. שורה במקום פגום? במקום שבו יש קלקול המידות, שכינה לא שורה שם. אדם שמידות משלו מקולקלות, שכינה לא שורה עליו. טוב. אז זה מה שנאמר כאן. אם אין חוכמה, אין יראה. אם אין יראה, אין חוכמה. לצערנו, אמרתי, בימינו מקובלת הנוסחה הזאת. תבחר או להיות ירא שמיים או חכם. זה שטות וזה טיפשות. לא דבר. כן? אי אפשר להיות חכם. מה? איפה זה מקובל? בחברה. הדתית. כן. יש לך אנשים שאומרים, תשמע, העיקר זה יראת שמיים. אז כיוון שהעיקר זה יראת שמיים, אסור לך לדעת שום דבר. יש כאלה שאומרים, תשמע, העיקר זה לדעת. אז כיוון שהעיקר זה לדעת, לא צריך יראת שמיים. נכון? אתה יכול לשמוע את זה פה ושם? אתה רוצה שמות? המושגים שאנחנו משתמשים ביומיום של יראה וחוכמה הם מושגים לא מדויקים. זה כבר קדמך רמח"ל שאומר את זה, שזה שאנשים אינם רוצים לעסוק בבירור המידות, זה בגלל שיש להם כבר ידיעה ראשונה בלתי מדויקת. והם מסתפקים בידיעה הראשונה הבלתי מדויקת הזאת. כן. אם אין דעת אין בינה, אם אין בינה אין דעת. כלומר, את האמת, משל פה, מה שכתוב אצלי בדפוס, זה דווקא הגרסה ההפוכה. יש פה שתי גרסאות. אבל נראה יותר הגרסה שאני עכשיו אמרתי, אם אין דעת, אין בינה, אם אין בינה, אין דעת. כן, יש כאלה שגורסים, אם אין בינה, אין דעת, אם אין דעת, אין בינה. אבל נראה לי יותר הגרסה, אם אין דעת, אין בינה, אם אין בינה, אין דעת. מדוע? משום שאמרנו תמיד שהבבה הראשונה מציבה את המטרה תחילה. והמטרה איננה הבינה, המטרה היא הדעת. כי הבינה זה הניתוח. בשביל מה להגיע לניתוח? בשביל מה להשתמש בניתוחים? אם אתה יודע את האמת, אתה לא צריך שום ניתוח. אלא כל השימוש שאנחנו עושים בבינה, זה בגלל שאין לנו דעת. אבל המטרה היא הדעת. השכל וידוע, נכון? כן, ההפנמה, הידיעה האמיתית. למשל, איך אומר הגאון מווילנה בפירושו לתיקוני זוהר? שלעתיד לבוא, אנחנו נלמד תורה הלכה למשה מסיני, ככה הוא אומר. ואז יתבטלו כל הפלפולים. כל מה שאנחנו עושים פלפולים, הוא אומר, זה בזמן הגלות. אבל לעתיד לבוא, הכל יהיה ברור. מה? כן. טוב, כל הבחורי ישיבות מה יעשו? אבל יש ביטוי בגמרא, אם קבלה נקבל ואם לדין יש תשובה. נכון? כשמישהו מביא, זה דבר תמוה. אז הגמרא אומרת, אם קבלה, אם אתה אומר את זה במסורת, נקבל. כלומר, אם אתה אומר שיש לך מסורת שככה דין, לא נתווכח. ואם לדין, אבל אם למדת את זה על פי השכל, דין פירושו שכל, יש תשובה. כלומר, אנחנו יכולים להשיב על דבריך. זאת אומרת שאם קבלה, נקבל. זאת אומרת, יש עדיפות לדבר שבא במסורת. לפני כל פלפול. כן? גם הרמב״ם כותב במסכת נדויות, שמי שיבוא לנו עם מסורת ברורה, שככה ההלכה, לא מביטים אם הוא חכם או טיפש. הוא אומר שיש לו מסורת, כך יהיה הדין. וזה כל מסכת עדויות. העיד פלוני שככה ההלכה. לא התווכחו איתו בכלל. כן? אתה מעיד, זה ככה, ההלכה ככה. אחרי זה יש קושיות. בתורה זה הדעת. כן? זה מה שאמרו גם. ולכן רק ביראת שמיים יש צורך בחוכמה. זה מה שכתוב, הן יראת השם היא חוכמה. יש וסור מרע בינה. יש דיון על זה בספר מוסר אביך, של הרב קוק לצל. שם הוא דן בשאלה, מה זאת אומרת, הן יראת השם היא חוכמה? שרק יראת השם היא חוכמה. מה זאת אומרת? מה, מתמטיקה זה לא חוכמה? פסיקת הלכה זה לא חוכמה? וכל החוכמות שבעולם, בין בקודש, בין בחול, כולם חוכמה. הן דורשות מאמץ אינטלקטואלי. אז למה אתה אומר, רק יראת השם זה חוכמה? אומר הרב קוק, כי בכל התחומים כולם, בין בקודש, בין בחול, בכל התחומים כולם, החוכמה באה באופן מקרי. כלומר, מדוע אני זקוק להתאמץ לפסוק הלכה? למה אני צריך לעשות מאמץ? לילה שלם, להסתכל בספרים, לפלפל? כי אני לא יודע. אבל אם הייתי יודע, לא הייתי צריך את כל הפלפול הזה. יותר מזה, נגיד שאני מתעניין לדעת כיצד פסקו את ההלכה הפלונית. אחרי שחכמים ישבו שבועות וחודשים על איזה הלכה והגיעו למסקנה, אפשר שמישהו שיש לו כישרון להרצות, תוך 5 דקות יסביר מה היו הספקות, מה היו נקודות ההכרעה, ועל פי מה יכריעו. נכון? זה אותו דבר גם במשפט במתמטיקה. אם יש איזו נוסחה מאוד מסובכת, לקח הרבה זמן עד שפתרו את הנוסחה הזאת, אבל עכשיו פתרו אותה. אז המרצה יכול, עם גיר ולוח, תוך 2 דקות להסביר מה הייתה הבעיה ואיך פתרו אותה. כך שהחוכמה לא הייתה כל כך נצרכת. ורק ביראת השם, האדם זקוק לעבור בנפשו את כל הבירור שעברו החכמים שמסרו לו את הידיעות האלה. בלי זה הוא לא יבין. לכן רק ביראת השם יש שמה חוכמה. כן. מה, לא הבנתי את הבעיה. מה יותר גדול, דעת או חוכמה? דעת זה הכי גדול. אין קשר בין הבינה לחוכמה, נכון. היה צריך להיות כתוב, אם אין חוכמה אין בינה, אם אין בינה אין חוכמה. ככה את אומרת? אז כנראה שזה לא נכון. כי החוכמה היא יכולה להופיע גם דרך הבינה בלבד, או גם דרך הדעת בלבד. האם חוכמה זאת התורה? לא. שהרי כתוב כאן, במשנה, אם אין תורה, אין דרך ארץ, אם אין דרך ארץ, אין תורה. אם אין חוכמה, אין יראה, אם אין יראה, אין חוכמה. שימה עד שהחוכמה והתורה זה שתי דברים. מה? לא, יש 2 צינורות שמובילים אל החוכמה. או הבינה או הדעת. בסדר? מה? מה? לא הבנתי. אבל גם, גם, אבל גם החוכמה היא אמצעי כדי להגיע לבינה. נו, אז מה, מה היית רוצה שיהיה כתוב? לא הבנתי עדיין. אני קצת, לא יודע, לא, לא הולך לי היום. משפט שמקשר בין החוכמה לבינה. טוב, שכתבי עוד משנה, אני לא יודע. לא יודע. מספיק קשה לי להבין מה שכתוב. מה, מה שלא כתוב, זה יותר מסובך לי. מה? האם אני יכול להסביר את הברכה של חונן הדעת? מה אתה חושב? ודאי שאני יכול להסביר. אבל האם אני מתכוון לעשות את זה? מה אתה חושב? ודאי שלא. זה למה? כי זה לא הנושא של השיעור. כן, מופיעים שם כל מיני דברים, אבל תראה, כשלומדים משהו בתורה, תמיד צריך לדעת קודם כל מה נאמר ולא למה זה קשור. כלומר, אחת השאלות, אחת מצורות השאלות היותר בעייתיות בשיעור, זה לומר, הרב, האם זה לא קשור ל... לא אכפת לי אם זה קשור ל או לא. אני רוצה להבין מה כתוב כאן. אחרי זה נראה אם זה קשור. לא מתייש. אתה אומר שכתוב בברכה, וחוננו מאיתך חוכמה, בינה ודעת. זה לא נכון, זה לא מה שכתוב בברכה. בברכה כתוב, וחוננו מאיתך דעה ובינה והשכל. טוב, כן. נכון. אה. המטרה היא החוכמה. אלא שדעת זאת הפנמת החוכמה. כלומר, שהחוכמה מתהלכת בקרבו של האדם, והיא חלק אינטגרלי של זהותו. זה דעת. לא, כי זה אותו הדבר. בסדר? אלא שביחס ליראה זה נקרא חוכמה, ביחס לבינה זה נקרא דעת. בסדר? כן. עכשיו, אמרו רבותינו, שנשים דעתן קלה, נכון? אז משמע שהגברים, משמע שהגברים יש להם כישרון יתר של דעת. מצד שני אמרו רבותינו, ויבן את הצלע, שנתן בינה יתרה באישה. זאת אומרת שלנשים יש יתרון של בינה. למה? מה? רגע, אני אתייחס. קודם כל להבין את זה... רגע, שנייה. קודם כל להבין קודם כל את המקורות של חז"ל. חז"ל אמרו שנשים דעתן קלה, מצד שני אמרו נתן בינה יתרה באישה. יש גם וגם. תסתכל בסיפור שרש"י מביא, על הסיפור עם רבי מאיר ובוריה. אבל הוא מופיע במדרש שרש"י מביא. אז רש"י יודע גם מה שהוא אומר, בסדר? שיהיה. עכשיו, יוצא לפי זה, שמה שזה אומר, שאם אין בינה, אין דעת, אם אין דעת, אין בינה, זה אומר שחייבים להתחתן. איך זה יוצא, נכון? כי היא מביאה את הבינה, הוא מביא את הדעת, ואז יש היגיון בה. כלומר, יש בכלל חוכמה בעולם. עכשיו, אתה שואל, לכאורה אנחנו רואים שהאופי הנשי הוא לא אנליטי, נכון? כי הרי הבינה... כן, אתה אומר שנשים הן יותר אינטואיטיביות, נכון? נכון. אז צריך להבין על מה אנחנו מדברים. שדעת, זה כיוון שבדעת יש הפנמה, זה הפנמה במובן... שהדבר קבוע בליבי. זה מה שאומר גם בעל התניא. שהדעת, הכוונה, שהאדם יכול לעמוד על דעתו בתוקף. כי יש לו דעת, הוא יודע שזה כך. מה שאין כן אצל נשים, שיש נטייה יותר להיות מושפעת מרוח זו, רוח זו, נכון? ולכן גם האופנה משתנה יותר אצל נשים מאשר אצל גברים, נכון? זה גברים. לא, למה? זה האמת. רגע, זה לא נכון שהאופנה הנשית משתנה יותר מהאופנה הגברית? מה? זה ודאי שזה משתנה יותר. עכשיו, מה? אופנה. או תרבות זרה, עובדה שזה נקלט. כן? תגיד מה שאת רוצה, אבל גם בתרבות הזרה היא, אצל גברים יש פחות שינויים של האופנה. עכשיו, צריך להבין במה יהיה פה הבינה היתרה. הבינה היתרה היא... לא, זה... מה קרה לכם? בטבעות. עכשיו, הבינה היתרה שבאנשים היא דווקא, היא כל כך גבוהה שהיא לא נזקקת לניתוח האנליטי המפורש. כלומר, אישה מגיעה למסקנה, לפעמים מהר יותר מן האיש, בגלל שהיא איננה זקוקה בדרך הבירור שלה להציב את הטענה הראשונה מול טענה שנייה ומסקנה וחיבור וכו' וכו'. זה נראה פחות מבני, אבל זה יותר מבין. במובן הזה יש בינה יתרה. הבנת מה שאני אומר? זה אינטואיציה חודרת יותר. לכן היא חוסכת שלבים. בסדר? זה מה שהתכוונת להגיד, שזה לא נרקב כל כך אצל אנשים. בינה, אז זה כן, כן. נשים דעתן קלה, שזה עוד יותר קל. כן, אבל זה לא המשמעות שם. זה בהקשר שבו זה מובא בגמרא, זה לא קשור. עכשיו, אם אין קמח אין תורה, אם אין תורה אין קמח. פה יש חידוש עצום. לפי זה מה המטרה? הקמח הוא המטרה. אם אנחנו הולכים לפי הסדר שאמרתי עד עכשיו, הרי לפי לכם, אם אין תורה אין דרך ארץ, משמע שתורה המטרה. אבל פה אומרה, המטרה זה הקמח. יוצא לפי זה שהמטרה זה הקמח. מדוע? הקדושה. זאת אומרת, המטרה היא הקדושה. עכשיו, אם אתם זוכרים, בספר מסיעת ישרים מדובר על ארבע מדרגות של ההתפתחות של האדם הצדיק, נכון? ישר, צדיק, חסיד וקדוש. הרי אמרנו תמיד שהצלע הראשונה מציבה את המטרה תחילה, נכון? אז אם אין קמח אין תורה, משמע שהקמח זה מטרה. כי האדם הקדוש מקדש את כל ענייני החולין. אז המטרה היא החול. נכון? המקום שבו הקודש חל. זאת אומרת, לפי זה, מה? יוצא לפי זה שהתורה אמצעי לקמח הזה, זה מעניין. ואז יוצא שיש לנו פה ארבע מדרגות. בבחינת ישרים, צדיקים, חסידים וקדושים. הישרים מבינים שהמטרה זה התורה. הצדיקים שהמטרה היא החוכמה, החסידים שהמטרה היא הדעת, והקדושים שהמטרה היא הקמח. בסדר? לפי ארבע המדרגות שבספר מסילת ישרים. בפי ישרים תתרומה ובספתי צדיקים באו של חסידים קדש וקדושים תהלל, נכון? ראשי תיבות יצחק. ישרים, צדיקים, חסידים וקדושים. ספר מסיעת ישרים הוא בשביל ישרים. הישר זה מי שקורא את הספר, רוצה להיות טוב, אבל הוא עוד לא טוב. הצדיק זה מי שכבר עבר זהירות, זריזות, נקיות. החסיד זה מי שעבר פרישות, חסידות וטהרה. והקדוש זה מי שהגיע לענווה, יראת חטא וקדושה, נכון? זה שלוש שלשות שם. אז אם אתה שם לב לפי התוכן של הספר, זה מתאים לארבע הבבות שקראנו כאן, והייתי מרחיב בזה אלמלא שזמננו תם, אז תן לחכם ויחכם עוד. שלום.